כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
עוד דובר על מערכת הבחירות היצרית שליוותה אותנו בשבועות האחרונים, אבל האם היא באמת הייתה היצרית שבכל הפולמוסים? לשם כך אנחנו זקוקים לפרספקטיבה היסטורית, ואיתנו הדוקטור מרדכי נאור, שמפרסם בימים אלה בהוצאת יד בן צבי את הספר ראש בראש, שמונה עימותים ופולמוסים בתולדות היישוב ומדינת ישראל. הדוקטור מרדכי נאור נמצא איתנו, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, ובחירות טובות מחר.
אנחנו נהנים, נדמה לי שאנחנו נהנים, אולי אני טועה, תקן אותי, נדמה לי שאנחנו נהנים להאדיר ולומר שזה היה הגרוע מכל, זה היה הקשה מכל, נאמרו דברים שמעולם לא נאמרו קודם, אבל האם באמת ככה?
לא, כבר היו דברים מעולם, כמו שאומרים. אני בספר הזה ריכזתי שמונה פולמוסים כדי להוכיח שאנחנו כנראה אוהבים מאוד לריב. אלתרמן נדמה לי טבע פעם את המושג רב ראשי, לא מבחינה דתית, אלא בן אדם שרב עם כולם. וכמה מאיתנו, יותר נכון בדורות הקודמים, אני מתייחס רק לדורות הקודמים, אם כי הגעתי עד להתנתקות, שזה לא כל כך מזמן, יש הרבה מאוד ויכוחים וסכסוכים בענייני בחירות, בענייני פוליטיקה, באמת עד זוב דם.
כמובן שיש הרבה מאוד פוליטיקה בתוך הספר שלך, אבל אני רוצה ברשותך, הדוקטור נאור, שנדבר על הנלך כרונולוגית, לעימות הראשון היסטורית המופיע בספר, וזה הפולמוס סביב תוכנית אוגנדה של הרצל.
כן, זה דבר שבפרספקטיבה של 113 שנה או משהו כזה, יותר, 115 שנה, אתה עומד נדהם לאמוציות של כל הצדדים, נוכח ההצעה הזאת של הרצל, לעשות, נאמר, ככה, פסק זמן בציונות, ולחפש טריטוריה אחרת, ומה שעלה, מה שהוא הצליח להעלות בעזרת האנגלים, זה היה אוגנדה, בעצם צפון קניה של ימינו. וזה טלטל וטרטר את התנועה הציונית כמעט עד הפירוק שלה.
למה בעצם הוא מחליט ליזום ובעצם לעמוד מול המתנגדים כל כך, אושיסקין בראשם?
בגלל, כמו שאומרים, צרת היהודים לדעתו. הלוא זה היהודים, בעיקר במזרח אירופה, הם היו אז רוב העם היהודי, סבלו מאוד מיחס עוין, אנטישמיות ופוגרומים. והרצל, אגב, ניסה כל הזמן לפעול בארץ ישראל בעזרת הטורקים ונכשל. ואז כאשר קרה הדבר הנורא בקישינב 1903, איך אומרים, נפל לו הסימון ואמר, מוכרחים לפתור את הבעיה, הייתי אומר ככה, את הבעיה של היהודים הסובלים במזרח אירופה, אפילו אם צריך לעשות תחנת ביניים בדרך לארץ ישראל.
והוא התייחס אליה כתחנת ביניים, או שזה מה שאנחנו
לא
היום נותנים?
הפרשנות של של תחנת הביניים היא של מספר 2 שלו, של מקס נורדאו, שהוא טבע את המושג מקלט לילה. זאת אומרת, שיהיה מקום להניח את הראש לילה אחד לפחות.
הוא זה שטבע את זה. אז קח אותי רגע אל אותו רגע בזמן, ב-1903, וננסה לתת לזה את הכלים של 2019, במונחים של טוויטר, פייסבוק וטוקבקים. מה היו כותבים על הרצל ואושיסקין משני הצדדים?
תראה, אני יכול להגיד לך גם מה אמרו. אמרו על הרצל את הדבר הכי נורא מכל הדברים שאפשר להגיד, בוגד. ממש, אמרו לו את זה. והתכנסו המתנגדים, ושם היה מין אירוע, הייתי אומר, מכונן. כל כך הרבה בכו, וכל כך הרבה אנשים התעלפו, המתנגדים, ששפכו אליהם מים, ואז אמרו כולם, זה הדמעות שלהם. אגב, מצאתי שם בין המתעלפות הייתה גם הגברת צינה דיזינגוף. והרצל בא לנחם אותם, ואגב, להרצל הייתה חריזמה אדירה. כשהוא נכנס אל המתנגדים, הם השתתקו לגמרי, הוא גם אמר להם בעברית, שפה שהוא לא ידע אותה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. זאת אומרת, אני לא ויתרתי, אבל הייתי אומר, החילופי דברים, אז בעיקר בעיתונות, התקפות עליו היו איומות, אחד העם וכל מיני אנשים, אגב, גם תמכו בו, אבל בסך הכל זה
היו ממאמיניו שיצאו גם נגד אושיסקין עצמו.
כן, אמרו, בכלל, הייתה גם תפיסה שהייתה מקובלת יותר בשנים ההן, אם המנהיג הגדול אמר, הוא יודע מה שהוא עושה.
זו הייתה התפיסה, שאולי זה מה ששונה מהיום,
כן,
לפחות בחלקים מנרחבים.
יותר פיכחון, אם מותר להגיד.
אז אם אנחנו מדברים על היום, באמת נלך אל האימות המאוד גדול, שיש לו קווי דמיון והמשכיות אולי, למה שקורה היום בין ימין ושמאל, וזה בין גוריון וז'בוטינסקי.
כן, זה מקפיץ לנו 30 שנה קדימה.
אנחנו בשנות ה-30 כבר.
המאבק שדי מזכיר את היום בכמה דברים, תקרא לזה בין שמאל לימין, זה לא משנה כרגע, אבל הכוחות הם פחות אותם כוחות, זאת אומרת, התנועה הרוויזיוניסטית מצד ימין, תנועת הפועלים אז מצד שמאל, וממש ממש שוברים אחד לשני את העצמות, אני בכוונה אומר את זה ככה, וכל אחד כמובן, אני מזכיר לך, זה ימים של היטלר, ימח שמו, ושל סטלין, שלא מזמן עלה עוד פעם לכותרות, וכל אחד מהם משווה את המנהיג השני למנהיג השנוע, אתה יודע מאיפה. והפואנטה של העניין הזה, בדרך לפואנטה יש גם בחירות, זה לקונגרס הציוני, המקום העיקרי הוא פולין, כי שם יושבים 3.5 מיליון יהודים.
שם זה מתחיל בכלל.
שם זה מתחיל, בין בן גוריון לז'בוטינסקי ראש בראש, ומנצח בן גוריון. ובן גוריון כבר, איך אומרים, הוא כמעט בדרך להנהגה, עוד לא. ואז יש תפנית גדולה בעזרת יהודי יקר, ששמו מוכר מעניין אחר, מנהל חברת החשמל, פנחס רוטנברג. הוא מצליח לתפוס את שני החברה האלה, אני מדבר בן גוריון וז'בוטינסקי, שם אותם בחדר אחד, והוא אומר, תפתרו את הבעיות ביניכם. הוא עושה את זה בלונדון. והם יושבים 3 שבועות, הייתי אומר, בחשאי. בהתחלה בבית מלון, אחר כך בבית פרטי, ופותרים את הבעיות ביניהם. זאת אומרת, הם פותרים, הם חותמים על, אני טוען, 2.5 הסכמים, איך להנמיך את הלהבות, איך למצוא פתרונות.
כי הלהבות הגיעו עד לאן?
רצח ארלוזורוב, למשל. עכשיו, אי אפשר לדעת אם זה תוצאה או זה גורם ללהבות נוספות. אבל ביוני 33 נרצח ארלוזורוב. מואשמים הרוויזיוניסטים.
בתל אביב, כן, כבר הגענו לפלסטינה, כן, בחוף הים בתל אביב.
יש משפט, הנאשם העיקרי, סטבסקי, מזוכה. בקיצור, איך אומרים? מלחמת עולם. מלחמת עולם, והם, שני האלה מצליחים פחות או יותר לחבוט אותה, את המלחמה. אגב, בסוף זה לא מצליח. יש משאל עם, משאל חברים שבן גוריון עושה בהסתדרות, נכשל, זאת אומרת, להעביר את ההסכם, אבל האמת היא שאם בוחנים את זה טוב, הרוחות נרגעו. בעקבות, הייתי אומר, המלחמה הגדולה.
כי מה? אנחנו בטוחים שזה לא הרצח, שהוא זה שגרם לאנשים להבין שהוא, אולי הלכנו צעד אחד רחוק מדי?
אני חושב שכבר התעייפו. בוא נאמר את זה ככה, התעייפו. משנת 35 וקדימה, יש אימותים, אבל הם לא מאותו מין כבר. וכאן באמת ראוי להגיד מילה טובה לשני המנהיגים, שכל אחד מהם ויתר לא מעט, והגיעו להסכם.
אתה מצליח להבין, אחרי שאתה עובד על הספר הזה, על אותם עימותים ופולמוסים ראש בראש, אתה מבין משהו גם עלינו, על הישראליות, על היהדות אולי?
תראה, אני כתבתי בהקדמה לספר משפט, ואני רוצה ברשותך לקרוא אותו, האם אנו, בני העם היהודי, נוטים יותר להתעמת ולהתפלמס, לפעמים עד סוף דם ממש, ייתכן, ואולי היצר האנושי בכלל מביא בני אדם בשעות מסוימות לשכוח את שיקול הדעת ותמתינות ולצאת למאבקים, שלא אחת גורמים לנזקים קשים, לשסעים ואף לחורבן. ואני מוכר בספר שלפעמים זה הגיע לחורבן. עד כדי כך.
אבל אתה טועה, אתה מעמיד סימן שאלה, ואתה אומר אולי זה לא ייחודי לנו כעם.
נכון, אני חושב שזה אולי גם, אולי זה גם הטבע האנושי, שאנשים לפעמים מאבדים את שיווי המשקל, את שיקול הדעת, ואנחנו רואים זה גם בעמים אחרים, אבל בוא נעסוק בעצמנו קודם כל.
ומה אתה אומר על היום? מה אתה אומר על המאבק והפולמוס של 2019?
אני הייתי עושה אותו, טוב, אני, אבל תמים, אתה יודע, הייתי עושה אותו יותר תרבותי. אני חושב שנפרצו הרבה מאוד דברים, הושמעו הרבה מאוד דברים שלא היו טובים.
למרות הפרספקטיבה ההיסטורית שלך? למרות שאתה יכול, אולי אתה יותר מאחרים, לומר, זה כבר היה לא נורא גרגר ברוח?
לא, אבל תראה, אומרים תמיד שכדאי ללמוד מההיסטוריה. מצד שני אומרים שההיסטוריה כל פעם משתנה. אבל בכל אופן אנחנו רואים שאתה הולך ראש בראש, ומישהו כבר אמר לי על הספר שכתבתי, שבעצם אני כתבתי את ספר הקסח. אז אני חושב שקסח מביא לדברים רעים. ואפשר לעשות כך, אם מותר להציע הצעה, קסח רך.
קסח רך, תירגעו. ומילה לסיום, מה עושה לנו הקסח הזה? איך הוא משפיע עלינו בכלל כעם? מה הגרורות שלו?
תראה, אני יכול להגיד לך דבר שאני עוקב אחריו בדרגה עצומה, וזה הטוקבקים. ושם יש התפרעות מוחלטת ממש. מוחלטת ממש. אני לא רוצה להגיד כרגע מאיזה צד כלפי איזה צד, אבל שמה איבדו כל, הייתי אומר, כל שליטה, אנשים פרטיים, לא יודע, קטנים, גדולים, אני לא יודע מי כותב את זה, בוטים, לא בוטים, אבל זה ממש ממש מדאיג, כי זה כתובים שם דברים שאסור שיכתבו.
אפשר רק לקוות שבעוד 100 שנים, כאשר ייכתב ספר נוסף, ראש בראש אחר, התקופה בה אנחנו חיים לא תהיה כלולה בו. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור מרדכי נאור, ראש בראש, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
בוקר טוב, תודה.
רם מצטיין בהכוונת הזרקור לשולי החברה. כך קבעה ועדת פרס ישראל שבחרה בפרופסור דבורה ברנשטיין כחלת פרס ישראל בחקר הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה לשנה זו. הפרופסור ברנשטיין איתנו, שלום לך.
ובוקר טוב.
ברכות.
תודה רבה.
אנחנו רגילים לדבר על היצירה של אחיך, המפיק, והנה, עכשיו, כן? עכשיו גם את איתנו בתוכנית.
מה יותר טוב מזה?
הפרופסור ברנשטיין, שוב, ברכות רבות. מה הם אותם שולי החברה עליהם מדברת ועדת הפרס?
שולי החברה, אני
אנסה
לתת הגדרה רחבה, כדי שזה לא יישמע אזוטרי, ואני אסביר. כשאני חושבת על שולי החברה, אני מתכוונת לאלה, נאמר את זה על דרך השלילה, שהם לא במרכז, שהם לא אוחזים בטובין החברתיים. הם יכולים להיות חלק מההגמוניה, אבל הם לא מגדירים מהי ההגמוניה. הם לא אלה ששותפים, בטח לא באופן רגיל, להגדרת היעדים החברתיים. אוקיי? עכשיו זה יכול להיות שוליים של שוליים, קבוצות או פרטים שאנחנו בקושי רואים, mm-hmm. יכול להיות גם שכבות רחבות שכולנו מחוברים להם, אבל הם לא אלה שמגדירים את כללי המשחק mm-hmm. ומחזיקים בעיקר המשאבים החברתיים.
מישהו צריך להגדיר אותם ככאלה, או שזה בעיני המתבונן? לכוויה. אני גם אשתה.
זו שאלה. אני חושבת שבמובן מסוים גם וגם, וחלקית החברה או אלה שהם כן במרכז מגדירים מישהו אחר או קבוצות או שכבות כשוליים בעצם זה שברור שהם לא חלק מרכזי של המשחק. לא צריך לשים תוויות בדרך כלל.
לא צריך.
התוויות מתהוות כחלק מה יש לי ומה אין לי, איפה מסתכלים עליי ואיפה לא מסתכלים עליי, אני קופצת את התור, אני לא קופצת את התור, אני אקח את הדברים הכי יומיומיים.
ואיך, ושוב, כמובן בהכללה, מבלי שאני מכיר אותך, איך, והאם אין כאן מעשה אנתרופולוגי, כאשר פרופסור ברנשטיין בוחנת או בוחרת לבחון את אותן קבוצות שוליים?
אוקיי, בואו אני אנסה להתמודד עם השאלה שלך מכמה כיוונים, מקווה שאני לא אשכח תוך כדי הדיבור. אני חושבת שיש כאן תשובה עיקרית, היא איך בוחנים. אפשר לבחון ממקום רחוק, אפשר לבחון במושגים שאומרים אנחנו לא שווים. אנחנו לא שווים בשני מובנים, אנחנו לא שווים, אנחנו not equal, ואנחנו לא שווים כי אתם לא ממש שווים. ואפשר להסתכל מסביב, ותכף אתן דוגמה על סוג העבודות שלי, שזה לא יהיה ארטילאי, אפשר להגיד, אני מתייחסת תמיד, אני מקווה, או לפחות כמה שאני יכולה, במלוא הכבוד והערכה לכולם. עכשיו, הכולם הזה זה כל החיים שלי. אין הפרדה כזאת חדה בין מה אני עושה כהגדרה של המעשה המחקרי, ואיך אני מתייחסת לעולם סביבי. ואני חושבת שבמידה מסוימת אני מקבלת את התגובות שזה כך.
זאת אומרת, לא צריך להיות אישה בזנות כדי לעשות מחקר על נשים בזנות.
תראה, ממש לא, וזה דוגמה מאוד מוקצנית. תכף נלך את דוגמה פחות מוקצנית, אבל זה בדיוק כמה בעייתיות, כי אישה בזנות לא תעשה מחקר על נשים בזנות. ואז השאלה היא פשוטה, האם בגלל זה אף אחד לא יעשה את זה יותר טוב? זה הרי משאיר ציבורים עוד יותר בחשיכה. כך ש...
השאלה הזו היא כמובן שאלה תרבותית רחבה מאוד שאנחנו רואים אותה בכל סוגות התרבות. זאת אומרת, איך גבר אשכנזי יכול לעשות סרט על ואדי סליב, ואיך גבר יהודי יכול לעשות סרט על הכיבוש ב-48.
אני אענה לך בקצרה ואז אולי נתגלגל לדברים קונקרטיים. השאלה במקומה זו שאלה ש... מעומדת בשנים האחרונות או בעשורים האחרונים, אני עדיין חושבת שהמבחן העיקרי הוא לא מעל הכל מי עושה את המחקר, אלא בואו נראה איך הוא נעשה, איזה אור הוא שופך, עם מה אנחנו יוצאים שאנחנו שומעים וקוראים. זאת עמדה, אני לא רוצה ללכת לעמדה שמי שלא חווה, לא יכול להבין, לא יכול להתקרב, ובהכרח מי שנמצא באותה קטגוריה חברתית, כמו הקטגוריה שהזכרת, שזה בהכרח האנשים שיעירו בצורה הכי נכונה. אני הייתי מתרחקת משתי ההכללות האלה.
משתי ההכללות. אז בואי באמת נלך לקונקרטי ברשותך,
כן,
נגיד...
אז כן. בוא, אם תרשה לי, אני רוצה לקחת דוגמה... בעצם של הפרויקט הראשון שלי, שהיה מאוד רחוק משום פרופסור, אלא פשוט תלמידת MA, כן, זה לא בדיוק אותו דבר. והמחקר הראשון שלי, שהיה מחקר MA, היה בירושלים ב-1971, שהיה השנה שבה התחילה המחאה והפעילות של הפנתרים. עכשיו, כל מה שאני רוצה, אני לא יכולה להרחיב הרבה את הדיבור, אבל בעיקרון אני בוודאי לא גיליתי אותם. תשומת הלב הציבורית והממסדית מיד, בגלל האתגר החזק שהם הציבו, תשומת הלב ניתנה. אבל השאלה איזה תשומת לב, איזה סוג של הבנה. כי אם מסתכלים ואומרים, וואה, יש כאן נוער שוליים שדורש שיקום, זו הסתכלות אחת. אני, באופן שלא לגמרי ברור לי, מתוך ההיכרות הקרובה, מתוך השהות המשותפת, שהוא סוג של מעשה אנתרופולוגי, כן, נוצרה אצלי ותוך יחסי גומלין יכולת להסתכל בצורה לגמרי אחרת, אפילו היעדר יכולת לראות את המראה השיקומי הזה. לא, אני תפסתי שאני נמצאת עם אנשים, שהם אנשים פועלים, אקטורס, סושל אקטורס, של אנשים שבאמת עשו את המעבר מהשוליים, אפילו גיאוגרפית למי שמכיר את ירושלים, אל המרכז. לא בזה שהם נעשו אנשי מרכז, לא, אבל בזה שהם פעלו פעולה לקחת את גורלם בידם. זה מעשה מרכזי ממדרגה ראשונה. בזה שהם, או לפחות שאני תפסתי, וכך היה דיבור בינינו, וככה גם הייתה הכתיבה שלי, שיש כאן אנשים שעושים מעשה של מחאה פוליטית. זו תפיסה מאוד שונה, מאשר להגיד, יש כאן נוער בעייתי שדורש שיקום. תפיסות שונות לחלוטין.
זה בעצם בבסיס לתת להם את המקום שלהם, בבסיס לתת להם את הכבוד, נכון? את הכבוד שלהם ואת את האדם שבהם.
נכון, ולהבין שאנשים מחפשים ונאבקים להשמיע את קולם.
חשבו שאת מג'נונה אז?
לא יודעת. אני מאוד מסופקת. אני רק אומר דבר אחד, אני מקווה שזה בסדר, אבל ביום יומיים הראשונים לאחר שהייתה הודעה על קבלת הפרס, אחד מהטלפונים המרגשים ביותר שאני קיבלתי היה מרפי מרציאנו, שטלפן לברך אותי בשם החברים.
רפי אח של סעדיה.
כן, של סעדיה בהחלט. כך שנראה לי שהתפתח חיבה הדדית, קרבה הדדית וכבוד הדדי.
כי הם מבחינתם...
למרות שלא התראינו עשרות שנים.
כי הם מבחינתם הבינו...
רק נשאל עוד שאלה אחת בהקשר הזה, כי הטלפון מרפי הגיע אחרי הרבה, כל כך הרבה שנים שלא נפגשתם או שלא הייתם בקשר, כי גם הם הבינו, אותם פנתרים שחורים, שאת מעניקה להם את הבמה?
ככה הוא אמר וככה אני התרגשתי לשמוע. בוא נדבר ברשותך במעט זמן עוד שנותר לנו כרדיו, את יודעת, על נשים. על נשים, את יודעת מה? בוא נתחיל את זה ככה. דווקא נשים בראי הפרס הזה. אמנם נתוני הנשים בשנה הזאת טובים יותר מאלה של שנה שעברה, אבל עדיין אנחנו לא מגיעים אפילו ל-50-50. זה אומר לך מה בתור סוציולוגית?
אז בוא, כן, אבל דווקא, ואני רוצה להשתמש בשאלה שלך, לקפוץ למקום קצת אחר. כי זה מאוד לגיטימי, ויש הרבה חוקרים, בעיקר חוקרות, שעוסקות בנשים שבעמדות גבוהות, ושואלות למה הן לא מגיעות עוד יותר גבוה. כן, שאלות כמו נשים בניהול, נשים במדע וכו'. העבודה שלי, גם בתחום הזה, הפנתה ומפנה את הזרקור לנשים שצריכות לשרוד את היום-יום, והשאלה אם את תקבל נפרס ממש רחוקה. ואני רוצה לתת ולהעיר כאן שתי הערות במהירות. א', מרבית המחקר שלי מזה עשרות שנים הוא מחקר היסטורי, שעוסק בעיקר בתקופה שטרם קום המדינה, ותקופת היישוב, ועוסק בין היתר במעמדן של נשים, תוך ערעור המיתוס שטען שאז הכל היה שוויון. אבל בתשובה לשאלה שלך אני רוצה לקפוץ דווקא לעכשווי. ולומר שמחקר שאני ערכתי בשנות ה-80, עסק בעובדות ניקיון. ובמעבר של העסקה בתחום הניקיון, ממה שאנחנו היום כבר יש לנו מילים לזה וקוראים העסקה ישירה, לעבר העסקה קבלנית. עכשיו, זה היה באמצע שנות ה-80. באותו זמן עוד לא דיברו על ניאו-ליברליזם, על הפרטה, על קבלנות, כי התופעות האלה עצמן, של כל כך מרכזיות היום בשוק העבודה, התחילו בשוליים. ורוב החוקרים ואנשי הציבור לא מסתכלים ולא לומדים מה שיש ללמוד מהשוליים. ולהסתכל, לשבת במשרד ולראות מי נכנסת ומנקה, ולהבין שחל כאן שינוי, ואז לנסות ללמוד את השינוי הזה.
ואולי אפילו להגיד, אולי אפילו להגיד לה שלום כשהיא נכנסת.
זה שלום, כשזה בהעסקה ישירה וכשזה בהעסקה קבלנית. אבל אתה צודק, אתה כמובן צודק. זאת אומרת, במילים שאתה מרמז עליהם, לא להתייחס לאנשים כשקופים, לא לחשוב שהם שקופים, לא להניח שהם שקופים, אלא הרבה הרבה מעבר לזה. זה פשוט דוגמה קונקרטית, תופעה שאנחנו...
וצריך אישה, צריך חוקרת אישה כדי שתסתכל על אותן נשים שנכנסות כרוח רפאים אלה.
אני אגיד את זה עכשיו בבוטות, צריך להיות בן אדם.
את כנראה בן אדם. הפרופסור דבורה ברנשטיין, ברכות ברכות על קבלת פרס ישראל. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך.
גם כן תרבות.
העיתונאי והסופר שהביא לנו את דלת, הספר המאוד מוערך ומצליח, הוא מתי פרידמן, עכשיו בספר חדש שראה אור באנגלית, ומאיר זרקור על רגע היסטורי לא מוכר, רגע היסטורי בו נולדו המסתערבים. Spies of No Country, כך קוראים לספר, הוא מביא את סיפורם של ארבעת המרגלים של ישראל עוד טרם הקמת המדינה, שהיו חלק מהמחלקה הערבית של הפלמ"ח. ביום רביעי, יום לאחר הבחירות, הוא ירצה בעניינו בבית אביחי. הוא נמצא איתנו עכשיו. שלום, מתי, תודה שאתה איתנו.
שלום, בוקר טוב.
בוא נדבר על ביצה ותרנגולת. אתה רוצה לומר משהו על ישראל, בעיקר על מאגרים ממדינות האסלאם, ומחפש סיפור שיאשש את התזה שלך, או שאתה מוצא סיפור על מרגלים, וזה הרגע שאתה יכול להעיד עלינו כמדינה?
אני עליתי לארץ בגיל 17 מקנדה, הגעתי ב-95 עם סיפורים די פשוטים על המדינה, סיפורים מאוד אירופאים. אז הכרתי את הרצל ופוגרומים באירופה וסוציאליזם וקיבוץ ושואה. והגעתי למדינה שהיא מאוד אחרת, מדינה שבה הסיפורים האלה לא באמת מסבירים את חיי היום-יום ואת החברה. חצי מהיהודים שחיים היום בישראל, יש להם שורשים בעולם האסלאמי. ועם השנים שלי בארץ, אני מנסה להתמודד עם זה, גם כדי להסביר את זה לעצמי, וגם בכתיבה שלי. אז חיפשתי סיפור שימחיש את זה, סיפור טוב שאפשר לתלות עליו.
את התזה.
כמה רעיונות שגיבשתי במהלך השנים שלי בארץ.
אז איך אתה מוצא את הסיפור הזה? איך אתה נתקל בו?
הספר הראשון שלי מספר על כתב יד, כתר ארם צובה שהתגלגל לארץ מחלב בסוריה. ובמסגרת המחקר לספר הזה פגשתי מרגל מבוגר בשם רפי סיטון, וביליתי איתו המון במסגרת המחקר, והוא הכיר לי מרגל עוד יותר מבוגר, איש מוסד בדימוס בשם יצחק שושן, שגר בבת ים, היום הוא בן 94. וריאנתי את יצחק והוא סיפר לי סיפור על תשח שלא הכרתי. סיפר לי על מחלקה קטנה שקראו לה המחלקה הערבית, וסיפר לי על הרפתקאות שלו ושל חברים שלו סביב קום המדינה, וזה תיאר לי את קום המדינה באור לגמרי אחר. חשבתי שזה יהיה מאוד מעניין לנסות להביא את הסיפור הזה לציבור, ולנסות להסתכל אחרת על תשח דרך העיניים של עולים שבאו דווקא מעולם האסלאמי ולא מאירופה.
כי אתה הרגשת בעצם את הפער הזה, דווקא בעיניים המאגרות שלך, אם אפשר לומר, אתה ראית את הפער בין הדרך בה ניסו לייצג לך את תשח, לבין איך שתשח באמת הייתה, ומי היו חלק מאותה תשח.
כן, זה מדויק. אני חושב שהסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על המדינה, לא לגמרי מסבירים אותה, וחלק מהבעיה הוא שהעולים שבאו מהעולם האסלאמי, שזה חצי מהאוכלוסייה היהודית בארץ, נדחקים לשולי הסיפור. אז חיפשתי סיפור על תשח, שבו הגיבורים, הכוכבים של הסיפור, הם עולים ממקומות כמו חלב, כמו דמשק, כמו תימן, והם במרכז הסיפור, ולא הערת שוליים. הסיפור הזה הוא לגמרי אמיתי, זאת אומרת, המחלקה הערבית, שיחקה חלק מאוד חשוב במלחמה, חלק מהפלמ"ח, תחילת הריגול הישראלי למעשה, זה לא שהמצאתי משהו, פשוט הבאתי, הערתי עם זרקור על פינה די חשוכה בסיפור של קורא.
לפני שניכנס לסיפור, וניכנס עוד רגע ברשותך לסיפור עצמו, יש לך היום תשובה ב-2019 למה אנחנו לא מכירים את הסיפור הזה וסיפורים דומים אחרים?
אני חושב שיותר ויותר מכירים, יותר ויותר מוכנים לספר סיפורים אחרים על המקום המורכב הזה. החברה כן מתבגרת והיא פתוחה יותר לסיפורים אחרים. אני חושב שדי נתקענו עם סיפורים ישנים שהם סיפורים די טובים. הסיפור של תשח הוא סיפור מדהים, ובן גוריון, וזה סיפורים מאוד חשובים וטובים. אני לא בא למחוק אותם, אבל זה לא מספיק, זה לא באמת מספיר את המדינה שיש לנו, שהיא מדינה אחרת ממה שדמיינו. לטובה אני אומר את זה, וצריך להבין שהדמויות פה, גם בתשח וגם היום, הם לא האגדות הציוניות של פעם. נוצר פה מקום אחר, מקום מאוד מעניין, וצריך להסתכל עליו בעיניים פקוחות, ולא דרך ההדשה של מה שדמיינו לפני 80 שנה.
ואולי גם בפריזמות אחרות, אז מי הם אותם, מי הם האנשים האלה? מי הם גמליאל כהן וחבקוק כהן ויצחק שושן ויעקוב כהן? מי הם האנשים האלה?
אז ארבעה אנשים המאוד צעירים שאני בחרתי להתמקד בהם בספר, הם עולים צעירים ממדינות ערביות שמתגלגלים לישראל או לארץ ישראל לפני קום המדינה, ומגויסים למחלקה שנקראת המחלקה הערבית של הפלמ"ח. המחלקה הערבית בעצם מפעילה יהודים שיכולים לחצות את קווי האויב ולהידמות לערבים. הם מסתערבים, הם הראשונים בעצם שהם משתמשים במונח הזה בעולם המודיעיני. זה מונח יותר עתיק, זה גם מאוד מעניין, אבל הם מכניסים אותו לעולם המודיעין. והם המרגלים הראשונים של ישראל. בהתחלה הם פועלים בתחומי הארץ, הם אוספים מידע, הם עולים רמה ומפוצצים מוסך בחיפה, שבו המיליציה הערבית הכינה מכונית תופת שהתכוונו להשתמש בה נגד היהודים של חיפה, ואז עולים עוד רמה ומנסים להתנקש במנהיג ערבי בחיפה, ובאפריל 48, ממש כמה שבועות לפני קום המדינה, הם נשלחים לביירות. שם הם מבלים שנתיים, את השנתיים הראשונות של המדינה, מבלים בעצם כפליטים פלסטינים. והם חווים את הסיפור של קום המדינה אחרת לגמרי, והזיכרונות שלהם אחרים.
הם חווים את זה שם, הם חווים את זה כשהם נמצאים בכלל בלבנון.
הם חווים את זה בלבנון, כן. הם חווים את זה ביחד עם הפליטים מישראל שמגיעים ללבנון, והם פועלים בתוך העולם הערבי, שזה בעצם העולם שלהם, הם באים משם.
אז שזו שאלה אמרתי שצריך לשאול, איך הבחורים הצעירים האלה מצליחים להתמודד נפשית עם העובדה שהם פועלים נגד מי שהיו אחים שלהם רק לפני דקה, נגד השכנים שלהם?
הזהות שלהם מאוד מורכבת, זה אולי החלק הכי מעניין מבחינתי בסיפור. בזיכרונות שלהם הם מתארים את עצמם כמרגלים ישראלים, כי רובם המשיכו אחר כך למוסד ולשירותי המודיעין, ומדברים על תשח כאילו הם היו אז מרגלים ישראלים, אבל כשהם יצאו מארץ ישראל באפריל 48, לא הייתה מדינת ישראל, לא היו ישראלים, הם היו משהו יותר מורכב, הם היו יהודים מהעולם הערבי, שפת האם שלהם ערבית, התרבות שלהם ערבית. הם היו מסתערבים, אבל אימוץ התרבות הערבית לא היה מזויף. הם באמת היו משם. אז הם פועלים שם בזהות מאוד מורכבת. אז הם באים לישראל, נגיד גמליאל כהן, ניקח את אחד המרגלים. לגמליאל כהן קוראים ג'מיל. ג'מיל כהן, הוא מדמשק. הוא מגיע לקיבוץ ומתחיל לקרוא לעצמו גמליאל, זה השם העברי שלו. ואז בא לקיבוץ מישהו מהמחלקה הערבית, מזהה אותו. ורוצה אותו במחלקה הערבית, אבל הוא לא רוצה את גמליאל כהן.
הוא רוצה את ג'מיל.
ועכשיו ג'מיל קוראים בשם אחר, קוראים לו יוסוף אל-חמד, והוא מוסלמי מפלסטין. ובשם הזה הוא פועל בעולם הערבי, אז הזהות שלהם בנויה משכבות ועוד שכבות ובלבול, וזה מאוד מאוד מעניין. זה אולי הדבר הכי מעניין.
מעבר באמת לעניין שלך ככותב ושלנו כקוראים, ניסית להיכנס אל נפשם ולהבין בעצם איזה צלקות זה השאיר בהם הדואליות הזאת?
אני ניסיתי. היחיד מבין הארבע שחי היום הוא יצחק שושן, ודיברתי איתו הרבה מאוד שעות. הדור הזה לא...
לא היו לו רגשות.
הטראומות שהוא לא מראה את הצלקות שלו. זה חידוש של הדור שלנו. הם לא שופכים, זה לא שאתה לוחץ על הכפתור ומתחילים לזכות, כן. אבל כן, יש רמזים, הם היו אנשים מאוד רגישים, מאוד הומנים. אז הם רגישים גם לעצמם וגם לצד השני, למרות שהם חלק מהתנועה הציונית באופן מוחלט, הם מוכנים למות למען המדינה, אבל הם מאוד רגישים לצד השני. גמליאל כהן במיוחד היה מאוד רגיש פוליטית, ככה הוא היה מודע לזה שהעמדה שלו גם בתוך החברה היהודית בישראל לא לגמרי ברורה. הוא היה מודע לזה שמתייחסים אליו כאן בהתנסות. הוא היה מודע גם למצב של היהודים בעולם הערבי. אז האנשים האלה חיים במין תחום אפור, וזה הופך אותם לדעתי לגיבורים מאוד מתאימים לתקופה שלנו. גיבורים מתשח שמתאימים ל-2019, גיבורים מורכבים.
לכאורה מרגלים, אם מרגלים, אז אסור לדבר עליהם. אבל יש לך תחושה אחרי עבודה ארוכה כל כך, שאולי הציונות גם ניסתה להסתיר אותם?
אני לא בטוח שמישהו עשה איזו תעולה, תעולת הסתרה, אבל אני כן חושב שלא היה מקום מאוד ברור לסיפורים האלה, בסיפורים הציונים, שזה סיפור באופן מסורתי על... על אירופה, על אנשים שבאו לפה חלוצים, וסיפור מאוד, מאוד אירופאי. מה עושים עם יהודים שהם דוברי ערבית ודומים לערבים ויכולים לחיות כערבים, כי הם מאוד דומים לערבים? מה זה מסתערב? זה מאוד מורכב. יש ניסיונות, זה לא שלא כתבו על זה, שספר שהתפרסם בשנות ה-80 של צביקה דרור על המסתערבים, גם ליאל כהן בעצמו כתב ספר, אבל זה לא חדר את ה... את התודעה. ואני חושב שרק עכשיו, ב-2019, ובשנים האחרונות, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו פתוחים לרעיון שהישראליות זה לא אירופה. והמוסיקה הישראלית זה לא רק אשכנזים. גם המוסיקה המזרחית זאת מוסיקה ישראלית. וגם המסתערבים של תש"ח הם גיבורים ישראלים. וזה סימן של התבגרות בחברה, ואני בעד.
למה באנגלית, מתי, איך בכלל מסבירים לעולם האנגלו-סקסי מה זה מזרחים? יש להם מושג? איך מסבירים לה את זה?
האמת שזה מאוד, מאוד זר להם, כי באמת חושבים על ישראל בתור מקום של, פות יותר מקום של, של ניצולי שואה וחלוצים, והרעיונות עדיין מאוד, מאוד פשוטים, ולא יודעים, לא מכירים את החשיבות של המרכיב המזרחי בחברה הישראלית ובזהות הישראלית. אז הם גם פתוחים לזה היום, רוצים לשמוע. אני כתבתי את זה באנגלית כי זאת שפת האם שלי, הייתי כותב את זה בעברית אם הייתי כותב בעברית. זה גם יצא בעברית בעוד חצי שנה בערך בהוצאת כנרת זמורה ביטן, וזה יצא גם בצרפתית. אני חושב שאנשים פתוחים היום לרעיון שישראל זה מקום יותר מורכב. הסיפורים של חלוצים וששת הימים ודוד בן גוריון וגולדה מאיר, והסיפורים האלה כמובן חשובים, אבל הם כבר לא מסבירים את המקום הזה ואנשים מבינים את זה. אז שבאים עם סיפור אחר, מצאתי בחודשים האחרונים אחרי שהספר יצא, שאנשים רוצים לשמוע.
טוב, אז לפחות הם למדו קצת מה זה מסתערבים ומה זה מזרחים. אם אתם רוצים קצת יותר, אז ביום רביעי, מה תהיה בעניין הזה בבית אביחי, Spies of No Country. מתי פרידמן, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. לנושא הבא שלנו, נעסוק בקולנוע. בסוף השבוע ייפתח בסינמטקים ברחבי הארץ פסטיבל הקולנוע הרומני. נעסוק בו בעיקר בגלל חוסר הידע שלנו לגבי תעשיית הקולנוע הרומנית, ומלבד לעתי פסטיבלים מרשימים מחמישה חודשים, שלושה שבועות ויומיים ועד המוות של מר לזרסקו, אתם מכירים אותם, אנחנו יודעים עליו מעט מאוד. נשוחח על זה עכשיו, נעשה זאת עם מנהלת אומנותית של הפסטיבל, איריס לקנר. שלום איריס, תודה שאת איתנו.
שלום, שלום.
אז אנא, הסבירי לנו מעט על תעשיית הקולנוע הישראלי הרומנית. כמה מושקע, כמה כספים מושקעים בתעשייה על ידי המדינה?
נכון להיום יש תקציב שנתי של 13 מיליון יורו לשנה עבור תעשיית הקולנוע, כאשר בשנה מופקים כ-20 פיצ'רים, 8 סרטים דוקומנטריים ועשרות סרטים קצרים.
13 מיליון יורו, אם אני עושה חישוב קצר, זה בערך חצי ממה שמושקע בתעשיית הקולנוע הישראלית. גם הם עובדים שם באותה שיטה של קרנות כמו בישראל?
כן ולא, ואני אסביר את עצמי. יש להם מקורות מימון רשמיים, מה שנקרא, שמשם הכל מתחיל. אתה יודע, זה הביצה והתרנגולת. אתה מקבל משם, אז כבר יותר קל לקבל מקרנות יותר קטנים. שם זה מרכז הסרט הרומני, שנקרא צ'נצ'ה. מערוצי הטלוויזיה, כמו שכאן משקיעים, אתה יודע, הערוצים השונים, וחברות פרסום גדולות. כלומר, דרך חברות הפרסום, הם משקיעים גם בקולנוע. מלבד זה, יש את הקופרודוקציות.
רגע, לפני הקופרודוקציות, תסביר לי רגע את העניין של חברות פרסום גדולות. מה זה חברות פרסום?
כאשר חברות פרסום גדולות, ואני מתייחסת לגדולות העולמיות, כך דוגמים, אנחנו יכולים לציין שמות, כן? כמו למשל קוקה קולה או אחרים, אוקיי?
והם משקיעים בסרטים האלה, ומה זה אומר שגם הם דורשות אותן חברות שהמוצרים שלהם יהפכו לבילבורדס?
לפעמים יש את את הפרסום הסמוי נקרא לזה,
בתוך הסרט עצמו.
בתוך הסרט עצמו, אבל זה יותר בקטנה, זה לא משהו שבולט, כמו שמשום מה למשל לי זה יותר בולט בסרטים אמריקנים, שאנחנו רואים את זה הרבה יותר בגדול. אבל חברות הפרסום שהן עושות פרסום רבתי במדינה, הן משקיעות גם בקולנוע, וברגע שיש איזשהו בסיס של תקציב לסרט, אז אפשר להשתמש גם בקרנות קטנות יותר, שקיימות ברומניה, ואחר כך כמובן גם במדינות שונות, ואז זה קו-פרודוקציות,
כמובן.
ואנחנו רואים עכשיו, את זה בהרבה מאוד מקרים.
עכשיו, הזכרת 20 פיצ'רים, 20 סרטים עלילתיים באורך מלא שנעשים בתעשייה בכל שנה. זה המספר כולו, זה המספר שנעשה על ידי קרנות המדינה?
זה המספר הרשמי. עכשיו, מאחר ולא כל הסרטים זוכים, אתה יודע, הרבה מגישים, וחלקם לא מקבלים את התקציבים האלה, אז כאן נכנס הקולנוע העצמאי, שמכניס יפה את היד לכיס, כמו שעושים בהרבה מקומות. זה תמיד מזכיר לי, כמו שעשה מנחם גולן, ולקח המון סיכונים להבדיל, כן, אבל... ומביאים מה שנקרא כסף מהבית, ומנסים לגייס בכל מיני דרכים נוספות, ואז יש עוד כמה בודדים, חשוב לציין שתעשיית הקולנוע הרומנית ככלל היא לא משהו חדש, אנחנו יותר מכירים אותה מאז שכל הזמן שומעים את הביטוי הגל החדש הקולנוע
הרומנית. אבל לפני שאני אדבר רגע על הגל החדש, אני רוצה שתאמרי מילה ברשותך איריס על יחס הקהל הצופים הרומני לקולנוע שלו. הרומנים רואים קולנוע רומני?
זה מעניין שאתה שואל את זה, כי לרוב הרומנים פחות רואים קולנוע רומני. זה הולך ככה, ברגע שמשהו זוכה בחוץ, אז אולי הם נותנים לו סיכוי בפנים. השנה קרה משהו מאוד מעניין, יש גם ברומניה כמובן את טקס האוסקר המקומי, הוא נקרא גופו, והסרט, שהוא סרט הפתיחה של הפסטיבל שלנו, שנתייחס, נקרא משפחת מורמטה, זכה בעשרה פרסי האוסקר הרומני, כולל פרס חביב הקהל, שזה מעניין כשפעם אחת מפגשים הטעמים של המבקרים.
והקהל הרחב.
והאקדמיה והקהל, זה די נדיר שזה קורה, ובאופן כללי גם כאן. אבל כנראה משהו, היה איזשהו אפיל מרגש ונוסטלגי לסרט הזה, וחשוב גם מבחינה היסטורית שגם הקהל הצביע ברגליים ו... והולך לראות, אחרת גם הם שבועים בקסם של הבלוקבאסטרים שמגיעים בדרך כלל מארחות.
כמובן, הפרט. כמובן. בואי נדבר על הרגע הזה ממש, על הרגע בתחילת שנות האלפיים, שפתאום כולנו התחלנו לשמוע על סרטים מרומניה, והזוכה בפרס דקל הזהב הוא מרומניה, הזוכה בוונציה הוא מרומניה, פתאום רומניה, רומניה היא רומניה. מה קרה באותו רגע בזמן שאפשר את הגדילה ואת התשומת לב שהקולנוע הזה קיבל?
אז אני אגיד קודם משפט אחד בכלל על הקולנוע, ואז אני אתייחס מה קרה באותו רגע. הקולנוע הרומני החל את דרכו כחצי שנה לאחר שהאחים לומייר הקרינו את הסרט הראשון שלהם. בגלל שזה מהר מאוד הגיע דרך חבר משותף לרומניה, ואנחנו יודעים שזה התחיל באירופה ועשה עלייה לארצות הברית. כך שסרטים רומנים, שהמספר שלהם היום נמנה כ-2000, התחילו ממש מתחילת ימי הקולנוע. כולל סרטים אילמים, הפקות גדולות, וכל היתר. סרטים מאוד מרשימים, סרטים מאוד יפים, חלק מהם סרטים היסטוריים, אז הגיע הקומוניזם. הקומוניזם אפשר לעשות סרטים עם המגבלות שלו, בגלל שכמובן היו הרבה נושאים שהיו טאבו, ועדיין היו סרטים שנעשו בלי הרשות שלהם, ואז כאשר נפרצו באמת ההגבלות האלה של הקומוניזם והתחילו להתייחס לדברים בצורה יותר דמוקרטית, הקולנוע היה מביטויי התרבות הראשונים שהרגישו צורך להוציא את כל מה שהם רצו ולא התאפשר קודם לכן. ובאמת אנחנו רואים בגל הראשון של גל החדש בקולנוע הרומני, את כל מה שככה שמרו בבטן כל השנים, את סוג של ריפוי בטראומה הלאומית, כי באמת הסרטים האלה מתמקדים בהרבה הבלות שהחברה הזו עברה.
כן, וגם אנחנו מדברים על סרטים שלא עושים הנחות, בטח לא לצופים.
לא
עושים הנחות, אתה צריך לשבת... אתה צריך להתכונן לזה, לנשום עמוק, כן.
לנשום עמוק, בדיוק. שוב, רובם, הנטייה היפה שקורית בשבע השנים האחרונות, היא סוף סוף קצת איזושהי תחילה של ריפוי, כך שאפשר להתעסק גם בדברים אחרים. וגם בדברים אחרים, זה אומר באני ואתה והוא, כלומר ביחסים בין אישיים, בדברים שקורים בחברה, בדברים שקורים במשפחה, שקודם כל הנושאים הם אוניברסליים, ולכן יש להם אפיל לקהל ברחבי העולם, כי זה קורה שם, אבל באותה מידה זה יכל לקרות כאן, הם פשוט יודעים לעשות את זה טוב ומעניין. חלק מהקולנוע שמגיע לנו מרומניה היום הוא מה שנקרא קולנוע ריאליסטי, אחר הוא קולנוע בכל מיני ביטויים אחרים. ברומניה עושים קולנוע של כל הז'אנרים, יש אנימציה ויש דוקומנטרי ויש קצת מדע בדיוני, פנטזיה, בכל זאת העניין הזה של דרקולה
כמובן, חייבים, חייבים.
קטן יחסית.
חייבים.
טוב, כל... בפסטיבל שעומד להיפתח ביום חמישי הקרוב, יש מניפה של 8 סרטים, ששלושה מהם יש בהם נגיעות של העבר, או התעסקות בעבר, והיתר הם לגמרי כאן ועכשיו.
מקסים. טוב, אנחנו כמובן נשלח את כל המאזינות והמאזינים שלנו לחפש את פסטיבל הקולנוע הרומני, כאמור, יום חמישי, כל הסינמטקים בארץ. אני מודה לך מאוד, איריס לקנר, תודה לך שהיית איתנו הבוקר. כתב עת אינטרנטי חדש עלה לאוויר, והוא מבית אורי צבי גרינברג, שאמור לשמש כבית לכותבים ואומנים. העורך שלו, המשורר בעצמו, אלחי סלומון, נמצא איתנו. שלום אלחי. ולצידו גם תלילה ציפר, חברת מערכת יאי ועורכת ומבקרת ספרים בארץ. שלום תלילה.
שלום וברכה.
מה היה חסר אל חי?
יש מחסור בבמה פוליטית בכלל לאומנות, ובפרט לכמה קולות, כאשר הקול החשוב ביותר מבחינתנו הוא ההקשר הלאומי, ימני, איך שנכנה זאת.
יש משוררים ימנים שלא מוצאים איכן לפרסם?
כן, יש והיו המון מקרים של הדרה.
כי מה, כי הם לא מספיק טובים או כי הם ימנים?
כי הם ימנים. כי הם ימנים, אז הם נדמים אפילו, אתה יודע, לפעמים לא בכוונה רעה. המבקר או השופט בפרס משרד התרבות או מפעל הפיס אומר, זאת לא שירה טובה, והוא בעצם מוטה.
זה משהו, זה משהו מוכח, או שזה מין תחושת בטן כזאת שהולכים איתה?
לא, לא, זה משהו מוכח. כתב העת שלנו, אגב, הוא יראה אור גם בפרינט, נותן מקום מרכזי גם לאומנות.
איך זה מוכח? אני רוצה עוד רגע לדבר על הנקודה הזאת.
כן. אז יש, אני יכול, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל יש איזה מקרה ידוע של משוררת מאוד טובה, שבזמנו איש ספרות מאוד 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 בכיר, בשדה הספרות גם כיום, אמר שהוא לא מוכן לתת לה פרס או להוציא לה את השירים שלה, מכיוון שהיא מתגוררת מעבר לקווים. עכשיו, אורי צבי עצמו,
וזה, ממקרה אחד אפשר להסיק בכלל על מצבם של משוררות ומשוררים שבאים מהצד הימני של המפה הפוליטית?
אז אני עכשיו במהלך ההקמה של כתב העת עושה את מסעותיי, ואני פונה להרבה מאוד משוררים ויוצרים שאומרים לי, את השירים האלה אנחנו שומרים במגירה. אנחנו לא יכולים לצאת מהמגירה, לצאת מהארון.
זה כבר צנזורה עצמית, זה כבר מהלך אחר. זו כבר צנזורה עצמית.
כן, הצנזורה העצמית מתקיימת מכיוון שאנשים כבר יודעים שזה לא יקרה, ויותר חמור עם זה, יותר חמור מזה, אני ממשיך עם הקו של חגואל, ואני מודה, אני מודה שיש בעיה. כלומר, יש מיעוט מסוים של יצירה, בטח יצירה פוליטית, נניח במרחבים האלה של הימין הלאומי, כמו שאגב אמרו על היצירה המזרחית בזמנו, מכיוון שאין במה, מכיוון שיש הדרה, אז יש כאן איזשהו חינוך, איזשהו מהלך חינוכי ריאקטיבי כזה של הפגרה או דרדור, כשאנשים כבר לא מאמינים שהם יכולים לעשות את הדבר הזה, לא מנסים, לא מבינים את החשיבות.
נמשיך ונשוחח על זה כמובן. נעבור אלייך, תלילה, את מאמינה בזה? את קונה את זה? את חושבת שבבית שלך בארץ, בבית של בני ציפר, בבית של ליסה פרץ, אפילו בבית של מקור ראשון שיש לו מוסף ספרותי חשוב וטוב עד מאוד, אין מקום ליוצרים מן הצד הימני של המפה הפוליטית?
אני חושבת שיש מקום, זה משהו שהוא חדש, שלא היה הרבה זמן, אבל מתחילים להבין את החשיבות שלו, וגם אנשים יותר יוצאים מהארון במרכאות כיוצרים פוליטיים מהצד הימני. אני חושבת אבל שעדיין יש איזושהי בעיה של מקום, כי גם בתרבות וספרות בארץ ובטח בספרים גם, ואני מאמינה שגם במקור ראשון, יש בעיה של מקום, כי תרבות וספרות וספרים יוצא פעם בשבוע. ובפעם בשבוע, בכמה עמודים שאתה מקבל פרינט, אתה מתקשה מאוד להכניס את כל מגוון הקולות. אז אתה מנסה באמת להיות הכי בסדר שאתה יכול, והכי קורקטי שאתה יכול עם כולם, זה לא תמיד מצליח לכולם. אז באמת הרף הוא גם...
אבל מצד שני, הצמצום הוא זה שיוצר את האיכות, כן? העובדה שנפרסם את הכל, את הכל של כולם, זה מה, זה ייצור לנו איזשהו סופרמרקט שלא באמת נוכל...
אני לא חושבת שזה סופרמרקט, אבל אני חושבת שאם, למשל, לצורך העניין, לא הצלחתי להכניס את השיר שלי לתרבות וספרות, או איזשהו מאמר שכתבתי לליסה פרץ, אז אני כן יכולה לפנות כיוצרת שמאלנית במרכאות, או כיוצרת ניטרלית, משהו כזה שהוא קנאי יפה, אני כן יכולה למצוא את עצמי בכתבי עת אחרים.
טוב, האלטרנטיבה זה תמיד, זה תמיד, זה תמיד טוב. אלחי, נחזור אליך, כאשר אני מסתכל באמת, כמו שאמרנו, בינתיים זה אינטרנטי, אבל גם עוד מעט זה גם יצא במעדורת דף. אני מסתכל על השירים היפים מאוד שמופיעים באתר שלכם, יהי כאמור, אם אתם רוצים מאזינות ומאזינים, פשוט ייכנסו אל העמוד של כנסו אל המרשתת, שם חפשו את אורי צבי גרינברג, שם תמצאו לשונית ששמה יהי. אני מסתכל על שירים של עמיחי חסון, של יחזקאל נפשי, של סיגלית בנאי, של אלמוג באר. אלה שירים של אנשים שאנחנו רואים בכל מקום.
נכון, אבל יש שם גם את השיר אהבה פשיסטית, שאם תרצה אני אוכל לקרוא לך אותו, של יוסי סואד, חבר המערכת, וגם את השיר שלי, שעוסק בכפר דרום ובהתנתקות, שאגב מוצג שם מול שיר של פיירוז, שמדבר על זכות השיבה של הפלסטינים.
אני חייבת להעיר על השיר הכתובה של מוריה קור, שהוא בעיניי פסגת יצירה.
נכון, כלומר, אנחנו עוסקים בכל סוגיות הפוליטיות, מגדר ויחסים, דת, מזרחיות, ההקשר הפוליטי המובהק, ואפילו האישי הוא הפוליטי, כמו בשיר של עמיחי חסון. אבל זה נכון, ואנחנו עוד נפתיע מאוד בימים הקרובים, שאנחנו נפרסם הרבה מאוד שירה של נוער הגבעות ו... של משוררים לאומיים חדשים שאנחנו מתכוונים לילד אותם כאן.
טוב, זה יהיה כמובן
הדיאלוג, לצד הדיאלוג שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, כי אנחנו מקימים את הבמה שלנו, עם האוריינטציה שלנו, אבל הבית פתוח לכולם.
קרנה לנו כמה שורות.
אהבה פשיסטית. מאת יוסי סואד, חבר מערכת יהי. אהבה פשיסטית בליבי, בסתר ריאה נאורה. סיגריית הלילה שואפת אותי אל מוח זוחלי. רוקם תחבולה פנאטית עבה תחת קרום ליברלי דק. בצעתי פטריית הפורטובלו בבית הקפה, והיא הקיזה דם שחור. התנדבתי עם פליטים ועזקתי את כולם. בכביש המחושף עליתי אל תחתיות המוריה. את סוסי המכונף קשרתי אל פינת הכותל, וצללתי עמוק עמוק עמוק. אל מאהבי האדמה, אל מטבע קטן, אל מטבע הקשן, אל מטבע צבוע קלסטר צדודית הקיסר, גרינברג אורי צבי.
והוא אומר לנו מה בשיר הזה?
אני חושב שהשיר הזה מציג מאוד יפה את המורכבות, עם השיח הנאור, השיח השולט ההגמוני, ואל מול התשוקה, לומר את האמירה שלך, את האמירה הייחודית, את המראות חדשים שאתה רואה, ושעדיין אין להם מקום בספירה התרבותית הציבורית. המשורר מתגורר בתקוע, והוא חוזר בתשובה, והוא מספר לי בימים אלה, כשהוא הצטרף לנו למערכת כתב עת, שהוא מרגיש שזו החזרה בתשובה השנייה שלו. האפשרות לחשוף את עצמו ביצירה אומנותית, פוליטית, לאומית, ימנית, להרשות לעצמו לשלוח את העת ואת העין בשדות האלה, וההתרגשות היא מאוד מאוד גדולה. ואתם תראו חומרים פשוט מרגשים ברמה האסתטית, כלומר אנחנו מתחילים מן המקום הפוליטי, אבל בסופו של יום ובתחילתו של יום זה מרחב של אומנות ותרבות.
נחזור אלייך ברשותך לסיום תלילה, המקום הזה, המקום הפוליטי הזה, כאשר את רחוקה ממנו על פי עדותך שלך, מהו מעשה חיבור, כמו שאומר אל חי?
אני לא מאוד מאוד רחוקה. בוא נתחיל מזה, אבל אני חושבת שיש פה משהו שהוא אסתטית מאוד מאוד נוגע לי. ומלכתחילה אני יכולה להגיד שיש פה באמת, גם בנראות וגם כמובן בתוכן שהוא מעל ומעבר. אני גיליתי כאן את מוריה קור, שהיא באמת בעיניי קראתי שיר שאני לא בטוחה שהייתי קוראת במקום אחר, שהוא פשוט בעיניי אחת מפסגות היצירה שקראתי בתקופה האחרונה. מפתעה גמורה.
גול, אני רוצה לספר.
איזשהו חיבור לתוכן עצמו, אם זה להביא קולות חדשים או קולות ישנים, שהם גם קצת נעלמים לנו מהשיח התרבותי. עם עין טור מלכה, שהיא באמת מזקנות השבט שלנו, שהיא משוררת גבוהה בספרות עליונות, ואנחנו כמעט ולא קוראים אותה, אנחנו כמעט לא רואים...
רעייתו של אורי צבי גרינברג.
אלמנתו של אורי צבי גרינברג, נכון, שהיא באמת משוררת נפלאה, ואנחנו כמעט ולא שומעים אותה.
אז עכשיו יש בית.
היא מעלמת לנו מהעין, אז גם לה יש שם בית, ולא בגלל שהיא אלמנתו של, אלא כי היא באמת בעיניי מצוינת.
אלחי, מילה לסיום.
מילה לסיום, יש כאן עבודת אומנות של דבי קמפל, מתנחלת שמציירת מסעיות של פלסטינים ומסעיות של הצבא שמפנה את המתנחלים בגוש קטיף. והיא בזמנו שלחה יצירות שלה לגלריות בתל אביב ולא התקבלו, והיא שלחה מכתובת אחרת, מכתובת בתוך הקו הירוק, והיצירות התקבלו. זו אנקדוטה אחת בתחום האומנות. ואנחנו מפרסמים אותם ונותנים למקום של כבוד. יש לנו משוררים חרדים, אפרופו ה... זינוק בפוליטיקה, אז אנחנו עושים גם זינוק כזה בתרבות, יש לנו שירה חרדית של משוררים שמבקשים להישאר בעילום שם, הם עושים לי כל מיני שמות בדויים, אבל זה עולמות, ואנחנו מכוונים גם לשם וקטור מאוד גדול של תשוקה להשמעה של קולות חדשים, ואפילו הצמחה של קולות כאלה.
מעניין, טוב, אז כאמור מאזינות ומאזינים יאי, מה נאמר כתב עת אינטרנטי חדש לשירה ולאומנות, אני מאוד מודה לשניכם, אל חי וטלילה, תודה שהייתם איתנו
תודה
הבוקר.
תודה רבה.
לפני 120 שנים נולד בגרמניה סופר שכתב את אמיל והבלשים, את אורה הכפולה, את פצפונת ואנטון, ערך קסנר. עכשיו לציון 120 להולדתו, מהדורה מחודשת לעצרת החיות בתרגומו של מיכאל דק שגם נמצא איתנו. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
שלום ותודה שאתם מערכים אותי.
מתי התאהבת בקסנר?
בגיל 13 המשפחה שלי הייתה בווינה בשגרירות הישראלית, וקסנר היה סופר הבית של כל ילד ישראלי באותם שנים, אז זאת אומרת 57-8, והלכתי לקבל חתימה ממנו, ומאז הפכתי להיות שגריר שלו.
והחתימה היכן ניתנה?
בחנות ספרים. קסנר התלונן על כך שבא לחנות ספרים, הרצוג קראו לו, מעביד אותו בפרס, והוא אכן קיבל איזה התקף של מה שנקרא בגרמנית אישיאס, או הקסנשוס, זה מכת מכשפות. אבל הוא התלונן, ומצד שני הוא מאוד שמח לראות את אמיל והבלשים בעברית, ש... הושטתי לו, והוא אמר, זה בעברית, זה כמו התנ"ך שלמדתי בבית ספר, ואני הרגשתי כאילו אני כתבתי את התנ"ך.
הריגוש, אתה עוד חש אותו? אתה לוקח את עצמך לאותו רגע?
אני כבר לא יודע מה אמיתי ומה מומצא. זאת אומרת, יש דווקא בעולם הפסיכולוגיה, שאני לא קשור אליו בעבותות, אומר קארל יונג, זה לא משנה מה האמת, אלא משנה מה הסיפור שלך, ואם אתה מאמין בו. וגם קסנר עצמו אמר, כשילד רוכב על גזע עץ, זה לא כמו סוס, זה סוס. וזה בדיוק כך.
אנחנו תוכנית תרבות, אז כולנו כל הזמן בין האמת לבדיה.
איך צריך לבטא את זה? גם כן תרבות? גם כן? או גם כן תרבות?
זהו, שזה הכל יחד.
כן.
זה הכל יחד.
אני מאמץ.
יש לך עוד את ההקדשה?
כל האמת היא, הרי הזכרת את אמת ובדיה, שזה בעצם מאמר של גוטה, מאמר מקסים ומדהים. ובתשובה ישירה לשאלתך...
אתה פשוט איבדת את זה, מיכאל.
מה?
אתה איבדת את זה.
איבדתי את זה, אבל
את
לא
העותק,
סתם.
כן.
את העותק איבדתי בשריפה של לכחה את המזרון שעליו ישנתי.
אוי, אני מת על הסיפור הזה. בוא נתחיל מההתחלה.
אבל זה גם אמיתי.
אוקיי, בין כמה אתה? בין כמה היית? אני חוזר אל המזרון.
לפני 8 שנים. ואני שומע איזה קריק רק כזה, איזה מין... למה שהתברר אחר כך כלהבות מלחכות את תיבת האוצרות של מרגלות המיטה, אבל זה באמת, זה נכון. ונפשי הייתה נתונה לחפש את הכלב שברח בינתיים, ואחרי זה פגשתי אותו בחוץ לצלילי הסירנות של מכבי האש.
ממה זה נגרם? אתה מיישן במיטה?
לא, ממש לא. לא במיטה ולא מחוץ למיטה. אני הגיבור מספר אחר שלו שנקרא אסור לעשן. זה נגרם ממפזר חום, תקני לגמרי.
וואו. טוב, כן, וכך הלכה הקדשה האמיתית של אריך קסנר.
כן, כן, יש לי אמנם עוד ספר בחתימתו, שניתן לאחי המנוח שהיה איתי באותה הזדמנות על 35 במאי, שהוא ספר נהדר בפני עצמו. ובכלל אני מרגיש אצלך בבית בתוכנית, כל מיני נתתי לך בוטנים, זאת אומרת שאתה פורטי דה בומבון של ז'אק ברל ויפן ומשהו.
כן, זה אנחנו. גם כן תרבות.
מותר להכניס?
גם כן תרבות, מיכאל.
כן, גם, כן, תרבות, 3 סימני קריאה.
מיכאל, מה הופך את קסטנר ללב של כולנו?
תראה, קשה לי לדעת. אני מזדהה איתו מאז הילדות, עוד לפני שהייתה טלוויזיה. זאת אומרת, הרפתקאות ל... קצת כמו מרק טוויין, אני רוצה במאמר מוסגר להגיד שקסנר אמנם היה סופר גרמני, אבל הוא לא התקבל על ידי הנאצים. אמרו אפילו שהוא יהודי וסטרוסטן ושמאלן, וכשהוא כתב את ספר ההמשך לאמיל והבלשים, את אמיל ושלושת התאומים, אמר עליו נציב הספרות של ראש לשכת הספרות, אחד שקראו לו היפלר עם פי כפולה, אמר אם הוא היה קצת נפרד מהתבוסתנות השמאלנית שלו, הוא היה יכול להיות סופר גרמני אמיתי. והעולים שהגיעו מארצות דוברות גרמנית, בעיקר מגרמניה בשנות ה-30 המוקדמות, הביאו איתם את קסנר, והוא היה, הוא לא היה מהפכן גדול, אבל הוא התנגד לרוח
שנשבה
שם, ולכן גם שרפו את הספרים שלו. אמנם הוא עבד פה ושם תחת שם עת, אבל אצלנו, אצל העולים מגרמניה, אצלנו, אצל אבותינו, הוא היה קשר, כי לקחו אותו לחקירה פעמיים בגסטאפו, וחברים שלו התאבדו, או מה שהוא קרא... יצאו לגלות למקום שממנו אין חזרה. והוא הביא את הדברים האלה לא באומץ לב אזרחי בזמן המלחמה, כי זה ברור שהוא היה גומר על לולאה וביום התאבדות. אבל הוא שמר את החופש הנפשי שלו, והספר הראשון שיצא אחרי המלחמה היה באמת עצרת החיות, שזה איזה מין סיכום מלחמתי. לא כמובן. סיכום שעליו הוא דיבר. הוא פעם סיפר שהוא נשאר בגרמניה כדי לתעד את ימי מלחמת העולם השנייה. אז לא, הוא לא עשה את זה. היו לו אמנם רישומים, אבל הרישומים כולם היו גרמניים. ואנחנו איכשהו בדמיון שלנו ניקסנו אותו מגרמניה והפכנו אותו כמעט ליהודי, כן. מה שמתאים לסיפור, אחד הסיפורים על חייו, שהוא לא היה בן ביולוגי של אביו הרצען אמיל, שגם קראו לו אמיל, אלא של רופא המשפחה שאף הוא נקרא אמיל, שהיה יהודי.
לא, זה שובבי לגמרי. אני רוצה בכל זאת לסיום, ברשותך מיכאל, חבר לי את עצרת החיות אל הבחירות של מחר.
אתה יודע מה? זו אחת השאלות שלא ציפיתי לה. כי יש בעצרת החיות איזה תקווה שאולי בכל זאת הכל יהיה בסדר, ואולי בכל זאת בני אדם יתעשתו ויפסיקו לקלל אחד את השני, ו-24 שעות אחרי הכללות הם יגידו, זה שאמרתי שהוא אידיוט, הוא מנפלאות הבריאה, הוא שותף אידיאלי, הוא כל ימי הייתי חבר שלו. אנחנו מייחסים לבעלי החיים איזושהי ארמומיות אנושית, ועצרת החיות מייחס לבעלי החיים איזו תמימות לא אנושית ומתוקה, ושאפשר להזדהות כמו עם עיניים של כלב שנושא אליך עיניו ביום של אימוץ ואומר, קח אותי אליך, אני אבטח בך, אני אתן בך אמון ואתן לך אפילו עצם.
הלוואי וזה היה ככה. הלוואי. 120 שנים ללידתו של...
אגב, לפי הספירה היפנית זה 121, כי בספירה היפנית, לאור השיחה הקודמת שלך, 120, יום הלידה הוא יום ההולדת הראשון.
יפה אמרת. מיכאל דק, מהדורה חדשה לעצרת החיות. תודה על הכל, תודה על השיחה הזאת.
ביי ביי.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.